אתם לא שומעים, שכן, שומעים? טוב, אתה צריך לעמוד פה, והוא רצה שיהיה לו בקליק. טוב, שלום לכולם, אני אצל את הלב. קוראים לי גדעון, וגדלתי בחולון. וכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אמא שלי, כמו כל אמא יהודיה, רצתה שאני אהיה רופא. ואם לא רופא, לפחות דוקטור. ואם לא דוקטור, אז עורך דין. אני באופן כללי רציתי להיות קריקטוריסט. עכשיו, כמו שיש פה עכשיו את השקט הזה, דממה. דממה הייתה בבית משפחת המיכאלי. בברוקלין היו אומרים על זה, אוי ויי, קריקטוריסט. בפולניה היו אומרים, איפה טעינו? בבית משפחת עמיחי אמרו, לצייר זה לא מקצוע. אבל אני, זה מה שרציתי לעשות. ואני הייתי מצייר כל יום ציורים. בשלב הזה הייתי בן 5, בן 6, ציורים שכל החברים שלי, מה שנקרא, מהגן, ואחרי זה מכיתה א', היו מגיעים למוזיאון של הילדים. אתם יודעים מה זה המוזיאון של הילדים? הדלת של המקרר. אני לא הצלחתי להגיע לדלת של המקרר, לא משנה מה לא עשיתי, לא הצלחתי להגיע לדלת של המקרר, זה היה כאילו מקום עליי, ואמא שלי הפכה עם הזמן להיות סוג של מנהלת קריאטיבית. על הציור הזה הייתה אומרת, אני לא אוהב את הצבע כל כך, פה הקומפוזיציה לא כל כך משהו, תמיד היה לה כל מיני הערות, אני זה מה שאהבתי, אבל כבית משפחת עמיחי, ואני הייתי הילד הקטן, הלכתי ללמוד בבית ספר יסודי, ואחרי זה בבית ספר תיכון, אגב, למדתי במגמה ריאלית, מה שכמובן חיזק עוד יותר את בית משפחת עמיחי, שהנה סוף סוף הרופא מגיע. גם ביולוגיה וכימיה ופיזיקה, ואני איזה רופא ואיזה נעליים, לא רציתי לא זה ולא זה. ובמעבר חד, אני אגיד אחרי שכל השנים האלו עברו, סיימתי את הצבא והלכתי ללמוד בבצלם. בצלם פה בירושלים. לא לפני שכל בית משפחת עמיחי תפס אותי שוב והסביר לי שאני ממש 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 אבל ממש עושה טעות גדולה. כי אני חייב ללכת לאוניברסיטה ללמוד רפואה וכו' וכו'. אני הלכתי לבצלם, ובסוף השנה הרביעית שלחו אותי לניו יורק לשנה אחת השתלמות. וכמו שאמרתי לכם, אני רציתי להיות קריקטוריסט, ובאותו בית ספר ששלחו אותי להשתלמות בניו יורק, בית ספר שנקרא School of Visual Arts, היו שם סדרה של מורים שהכרתי את השמות שלהם מכיוון שהייתי מנוי על כמה מגזינים, מי שקצת יודע, יש מגזין שנקרא מד, וזה עיתון לילדים, עיתון קריקטורות וקומיקס לילדים, זאת אומרת, אני הכרתי כמה מהמורים שם, והמורה הראשון שנכנסתי אליו היה פול פיטר פורג'ס. עכשיו, השם הזה לא אומר לכם כלום, אבל פול פיטר פורג'ס בשבילי היה סוג של גיבור ילדות. אני הכרתי את הציורים שלו, ואני חיכיתי לשיעור שלו, נכנסתי לכיתה, ובסוף השיעור, פול פיטר פורג'ס שאל אותי, אוקיי, ומה אתה רוצה? הוא זיהה שאני ילד שמגיע בעצם מישראל בכלל, זאת אומרת, הייתי סטודנט לסמסטר אחד, ואמרתי לו שאני רוצה לצייר קריקטורה לעיתון, מגזין, שבועון, שנקרא הניו יורקר. עכשיו, אני אגיד במאמר מוסגר, אני לא יודע אם אתם מכירים את הניו יורקר, אבל הניו יורקר זה המגזין שהוא הכי חשוב בתחום שמדברים עליו בקריקטורה. יש לו רק שערים מצוירים, זה עיתון שיצא בפעם הראשונה ב-1925, מעולם לא היה לו צילומים, רק ציורים. ובעצם במקום ציור שם זה מה שנקרא מעל ומעבר לכל דמיון. ופול פיטר פורג'ס כזה הסתכל עליי כזה בהרמון חיוך ואיזה הסתכלות הבאית כזאת ואמר לי, תגיד, מכל העיתונים בעולם בחרת דווקא את זה שאין סיכוי להיכנס אליו? אני אומר, אבל זה החלום שלי. אני 20 שנה כבר חולם רק על הדבר הזה. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני לא חושב שאתה תצליח, אני לא רוצה לייאש אותך, אבל תדע לך שאין סיכוי. אנשים כמוך היו וניסו שום דבר, כלום, ואמרו לי, גם אני, עד שאני הצלחתי להיכנס שם, לקח לי 10 שנים. אבל אם אתה רוצה, הוא אומר לי, תדע לך שביום רביעי אתה יכול להגיע לפקיד הקבלה, הוא מסביר לי את הכתובת, ואתה יכול להשאיר מעטפה עם סקיצות. אני מהרגע שהוא אמר את זה לא שמעתי יותר כלום. כל מה שעשיתי כל השבוע עד יום רביעי, ציירתי יומם ולילה, עוד ציור ועוד ציור ועוד ציור, ביום רביעי קמתי בבוקר, לבשתי מה שנקרא את הבגדים הכי יפים שהיו לי, שמתי 20 ציורים במעטפה ועשיתי את כל הדרך, הגעתי, עליתי לקומה ה-20, פגשתי את פקיד הקבלה שנתן לי את המבט. זה היה מין מבט כזה, שבעצם אומר, אין לך שום סיכוי, ראיתי 1,000 כמוך. עכשיו, אני גדלתי בחולון, אז נתתי לו את המבט של חולון, הלו, אני גם ראיתי 1,000 כמוך. נתתי לו את המעטפה, הוא הסתובב, היה לו איזה ארגז גדול כזה כמו פה, שם את המעטפה, דחף אותה, אני חזרתי הביתה, כולי שמח ומאושר, יום רביעי בלילה לא ישנתי, יום חמישי בלילה לא נרדמתי, ויום שישי עשיתי את כל הדרך לניו יורק, עוד פעם זה חצי ניו יורק ברגל, וכבר תכננתי שאני אעלה למעלה, אני אקבל את המעטפה, אני לא אפתח אותה כדי לא לפתוח פה חס ושלום, אני ארד במעלית ורק למטה אני אפתח אותה. הגעתי, פקיד הקבלה הסתכל עליי שוב באותו מבט, אני החזרתי לאותו מבט, אני עם חברים כבר, קיבלתי את המעטפה, ירדתי במעלית, הגעתי למטה, פתחתי את המעטפה, מה אני אגיד לכם? כל הציורים שלי היו במעטפה. לא רק שהם היו, הם היו באותו סדר, כאילו אף אחד לא נגע בזה. אבל על זה היה פתק מצורף למעלה, אתם רואים את הפתק? כזה עם הלוגו של הניו יורקר, אתם יודעים, אני כזה כבר התלהבתי, ומה שהיה כתוב על הפתק היה כתוב, "We regret that we are unable to use the enclosed material, Thank you for giving us the opportunity to consider it, the editors. ובמילים אחרות, תודה רבה שהשארת לנו את החומר. אנחנו, תודה שנתת לנו את האפשרות לעבור על זה. ובעצם, כאילו, תודה רבה. אגב, מה שאתם לא יודעים זה שכל אחד מכם, אם הוא יגיע לניו יורקר וישאיר לו מעטפה, זה הפתק שהוא יקבל. זה לא שזה, זה היה משהו חריג. טוב, אני עם המעטפה ועם הפתק הגעתי למורה שלי ביום שני, השיעור הראשון שיש לנו על הבוקר, 9 בבוקר, הראיתי לו את המעטפה ואת הפתק, והוא מסתכל עליי ואומר לי, אמרתי לך. עכשיו זה נשמע רע, אתם יודעים, אומר לי, אמרתי לך, אבל אני כבר הבנתי מה זה אומר, ואומר לי, תשמע, אני אמרתי לך, אין לך שום סיכוי, חבל על הזמן, בוא יש עיתונים אחרים, מה אתה עכשיו משתגע, מה, חסרים מגזינים? אני לא יעזור כלום, זה החלום שלי, קיפלתי את הזנב בין הרגליים, נשמתי עמוק וציירתי כל יום ציור ועוד ציור ועוד ציור. אגב, רק כדי לסבר את האוזן, כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים, הנה ציור מאותה תקופה, השנה היא 1989, זה קצת מסגיר את הגיל שלי, אז בואו נחשוב שעד עכשיו חשבתם שאני צעיר לפי גילי, אבל אני לא. זה ציור מאותה תקופה, למי שלא רואה לקרוא, כתוב fast food, תודה. עכשיו רק שתבינו, זה ציור, שאני אומר 20 בשבוע, זה ציור אחד, זאת אומרת, אתם מבינים, זה ציור כמעט גמור. בקיצור, יום רביעי, 20 ציורים חדשים, אני עושה את כל הדרך לניו יורקר, אני פוגש את ההוא עם המבט, אני נותן לו את המבט, משאיר לו את המעטפה, יום רביעי, יום חמישי, שישי חוזר, עולה עם כל המצב רוח והאנרגיה וכל מה שאתם רק רוצים, מקבל את המעטפה בחזרה, כמובן למטה, אחרי המעלית, כל הציורים לפי אותו סדר, עם עוד פתק. כך עובר עוד יום רביעי ועוד יום שישי ועוד יום רביעי ועוד יום שישי. אתם כבר מבינים שאנחנו עוד רגע במאה ציורים. עוד יום רביעי ועוד יום שישי. עכשיו תקשיבו, האיש הוא בפקיד קבלה, כבר נהיינו חברים. זה כמו, אתם מכירים את הספר הידוע של יצחק בשבי זינגר, שונאים סיפור אהבה? זה בדיוק מה שהיה, אני אהבתי אותו, הוא שנא אותי, הכל היה בסדר. שום דבר לא קרה. פול פיטר כזה, כל יום שני כזה, שאל אותי בחברות, תגיד, מה? אמרתי לו, עזוב, יש לי אוסף בולים, אני זורק את האוסף בולים, יש לי עכשיו אוסף של הפתקים. אני אוסף, כל יום רביעי, כל יום שישי יש לי עוד פתק. טוב, ככה עובר עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ואז, שימו לב, מגיע יום שישי אחד ויש הפתעה. עכשיו אני רואה אתכם יושבים בכיסא, אף אחד לא זר. אתם מבינים, זה לא הפתעה גדולה, הפתעה קטנה. אני פותח את המעטפה, יש את אותו פתק צהוב,
שאנחנו מכירים, ויש עליו איזה קשקוש עם עיפרון. עכשיו, אני למטה, עולה למעלה לפקיד הקבלה, שואל אותו, תגיד, מה זה הקשקוש הזה? הוא מסובב את זה ככה, 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 אין לו מושג. שאתם יודעים, זה הרגע שאני אומר, יאללה, אמא שלי צדקה. אם אני הייתי רופא, הייתי יכול לקרוא את זה. אבל כמו שאתם יודעים, לא הייתי רופא. לא יכולתי לקרוא את זה. ביום שני פגשתי את פול. פול מסתכל, מה קרה? אני אומר לו, קיבלתי אותו דבר, את הציורים באיזה פתק, אבל יש על הפתק קשקוש. הוא אומר לי, מה קשקוש? אני מראה לו. עכשיו, פול פיטר, שוב, תבינו, אז הוא נראה לי נורא מבוגר, הוא היה בן 50 או 60, היום הוא כבר, לדעתי, כבר בן 80 או משהו כזה. הוא נהיה לו חיוך על הפנים, כאילו לפחות מתן תורה זה הרגע. אני שואל אותו, פול, מה קרה? אז הוא אומר לי, תקשיב, זה מישהו מסמן לך משהו. הוא אומר לו, איזה מישהו ואיזה משהו, על מה אתה מדבר? הוא מסתכל, אומר לי, כתוב, סורי. מה סורי? על מה הוא מצטער בדיוק? ומי מצטער? הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין, זה העורך קריקטורות הראשי. הוא אומר לך בעצם שלא נעים לו. אז הוא כתב לך סורי. אמרתי לו, הלו, עם סורי אי אפשר לקנות במקולת, מה אתה חושב שאני אעשה עם זה? אז הוא אמר לי, הוא אומר לך בעצם, תמשיך. חזרתי, מה זה, כוחות, הייתי אלוף העולם בכוחות על. ציירתי עוד 20 ציורים, יום רביעי, שמתי עוד מעטפה, יום שישי, עוד פעם פתק. אבל מה היה עוד פעם קשקוש? אבל לפני הקשקוש, אני אראה לכם עוד ציור מאותה תקופה, זה ציור. כמו שאתם יודעים, ניו יורק, עכשיו אגב, בניו יורק ופה, ובישראל בדרך כלל יש את הטמפרטורה הזהה, רק פה זה בצלזיוס, שם זה בפרנהייט. אז כך, כמו שאתם יודעים, יש גשם, ברגע מסוים אתה אפילו לא יודע מאיפה הגשם הזה מגיע אליך. לא משנה, זה אותו ציור, וכמו שאמרתי, יש פתק עם עוד קשקוש, ועכשיו אני מסתכל, חבר'ה, עכשיו זה כבר לא, אני עכשיו כבר יכול לקרוא את זה, כתוב, keep trying. ובמילים אחר, תמשיך לנסות. עכשיו, מה זה להמשיך מהשלך? יש לכם ספק, יום רביעי, עוד 20 ציורים, הנה עוד ציור מאותה תקופה, שאתה כבר לא יודע מאיפה הצעיף יוצא ומאיפה הוא בא, לא משנה מה. ככה עובר עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. חבר'ה, אנחנו כבר בכמה חודשים, אנחנו כבר בכמה מאות ציורים. כלום לא קרה. אני יכול כבר לפתוח שני אלבומים לפתקים. ואז יום אחד, הפעם באמת, באמת, באמת הפתעה, אתם לא חייבים לא לזוז, כן לזוז, אני פותח את המעטפה וציור אחד חסר. אני סופר עוד פעם, בוא נע, ציור אחד חסר. עכשיו, מרוב ציורים שציירתם, אני כבר לא זוכר מה חסר בכלל, אבל אני אומר, לא יכול, יש 19. סופר עוד פעם, אולי נדבק. לא, יש 19. אני מסתכל על הפתק, יש משהו אני לא מבין גם עוד פעם, אני מראה לפול פיטר ביום שני בבוקר, שהוא ראשון, תשע בבוקר, אומר לי, כתוב פה הולדינג וואן. ממתי אני פתחתי חברת החזקות, אני לא יודע. אבל הוא אומר, לא, אתה לא מבין, הוא שמר את זה לעורך הראשי של העיתון, ציור אחד, שעכשיו יש סיכוי שהם יקנו. אני לא רוצה להלאות אתכם, אני רק אגיד לכם שביום שישי שאחרי זה היו לי במעטפה 21. זאת אומרת, 21 בשבוע כזה, כלום לא קרה. אני בינתיים אספתי עוד פתקים, אתם רואים כבר הולדינג 2, היו פעמים שכמעט 18. חבר'ה, נגמר הסמסטר, הייתי צריך לחזור לירושלים. כמו שאתם מבינים, 1,000 ציורים, נאדה, כלום. אספתי את... מה שנקרא מטלטליי, גם את האגו שהלך, כמו שאתם מבינים, הלך בקטן עם הזמן. חזרתי לבצלל, אספתי את 10 ציורים שהכי אהבתי, ציירתי אותם בצבע, תליתי פרויקט גמר, סיימתי בהצטיינות לבצלל, תודה רבה, ועברתי לפרסום. את החלום הזה, כמו שאומרים, שמתי במגירה, כלום לא קרה. יש, חלום במגירה, לא קרה כלום. וככה עוברת השנה 91, 92, 93, ובסוף שנת 93, אם אתם זוכרים, עלה הערוץ השני, ואנחנו עד אז ידענו לעשות בדרך כלל סרטוני פרסום לקולנוע, והיה צריך בעצם ללמוד לעשות סרטוני פרסום לטלוויזיה, אז הבוס שלי שאל לי, תגיד, לא אני שולח אותך לאיזה שבועיים בניו יורק שתהיה צל? אמרתי לו, למה צל? מה עשיתי משהו רע? אומר, לא, אני אצמיד אותך לאיזה מנהל קריאיטיב, ואתה תלך אחריו, מה שהוא יעשה, תלך אחריו, תלמד שבועיים איך עובדים. אמרתי, בסדר, עכשיו זה כמו עכשיו, אתם יודעים, פה היום היה נחמד, בניו יורק יש מינוס 16 מעלות. אז בישראל יש את ההמצאה הזאת שנקראת ארון חורף. אז פתחתי את הארון חורף, אתם יודעים, למצוא את הצעיף ואת הכפפות ואת כל מה שצריך. הופה, המעטפה עם העשרה ציורים מבצלאל, הציורים הגמורים, נשענה ככה בתוך הקיר של החורף, אפשר גירה, לא? עכשיו אני מהישראלי, אמרתי, תגידו, מה יש לי להפסיד? יאללה. תוך המזוודה, נוסע לניו יורק, נחת בשני בבוקר, אני צל של הבחור ביום שני, אני צל שלו ביום שלישי, אני צל שלו ביום רביעי, ביום רביעי בצהריים, כשכולם הולכים לאכול, מה אני עושה? הולך לניו יורקר, עולה למעלה, יש פקיד קבלה אחר אגב, חדש, אבל הוא נותן לי את המבט הישן, אני מכיר את המבט ההוא. נתתי לו את המעטפה, הסתכל עליי, הסתכלתי עליו, הכל בסדר, חזרתי, יום חמישי הייתי צל, עוד פעם, חזרתי למלון, עכשיו שתבינו, בשנה היא אין עוד טלפונים סלולריים, ואם יש זה, זה לבנה, אז לא היה לי. אני נכנס לחדר כאילו במלון, והמנורה על הטלפון דולקת כזה, מהבהבת. תגידי כזה. עכשיו אני מסתכל ואני אומר, תגידו מה אתם עושים צחוק, אני ארבעה ימים לא בארץ, כבר כולם לא יכולים להסתדר בלעדיי, דווקא אני לא אקשיב להודעה, נכנסתי להתקלח. יצאתי מהמקלחת, אמרתי טוב, אני לא יכול להקשיב. ואז אני שומע את ההודעה, ויש את הקול, אני אזכור את הקול הזה כל החיים, כמו שאתם מבינים. היי גידיאן, ותהיה פתאום גידיאן. זה לא גידון, זה גידיאן. בצרפתי זה גידון. לא חשוב, היי גידיאן. This is M from the New Yorker. אני סתק כזה. ואז אני שואלת אותי, אם זה בסדר, אתם יודעים, האמריקאים הם נורא נורא מנומס, אם זה בסדר, ואם זה לא קשה לך, ואם זה ממש ממש מסתדר לך ביומן, ואם אתה לא חייב לדחות כלום, נשמח לפגוש אותך מחר, to discuss, כזה אמרו, to discuss some of your drawings. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם עובדים בפרסום או במיתוג או לא משנה מה, חבר'ה, אם יש מילה שאנחנו שונאים, זה to discuss. אתה מגיע עם לקוח, הוא יכול חצי שנה לעשות דיון על הצבע, על הגודל, על מחר או היום, אולי לא, אולי בכלל, אבל באותו רגע אמרתי, בונה, אני הולך to discuss כמה שאתם רק רוצים. הגעתי לניו יורק ביום שישי, הגעתי לפקיד הקבלה, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו. אמר לי, אין לי מעטפה שלך. אמרתי לו, נכון, כי יש לי פגישה. כזה מרים טלפון, נותן להיכנס, ובפעם הראשונה, כמו שאתם מבינים, בום! נכנסתי דרך ה... מה שנקרא, הקיר ההוא, שמעולם לא עוברים אותו. אני נכנס, יש חדר כזה, כמו שאתם מדמיינים, ניו יורק, יש חלון כזה, כזה כל הרוחב, יש קיר קטן, כל הציורים שלי נשענים על הקיר, והמנהלת האומנותית כזה, עומד ככה, כזה, מסתכלת, אומרת, אנחנו רוצים לקנות את זה. וזה הציור הראשון שניו יורקר קנו, פורסם על עמוד שלם, אי שם בשנת 95. אתם רואים פה בחור שרץ בפארק ושני, מה שנקרא, ולה כאלו סוחבים לו את כל התיק והכל. ועוד לפני שאני מבין מה קורה, אגב, שלא תבינו, הם ראו את הסקיצה הזאת 4 שנים קודם. זה לא שהם לא ראו, הם ראו ולא קנו. ועוד לפני, לא, גם אחרי זה הם ראו, ועוד לפני שאני בכלל מבין, הוא אומר, לא, ואנחנו רוצים גם את זה. זה הציור השני, שכמו שאתם רואים, יש את האיש שדג בשלג, ויש יום אחד מישהו ידוג אותו, וזה הציור השני שמתפרסם באותה שנה על עמוד שלם. וכשאני יוצא מהניו יורק, כמובן כולי עושר וצלצולים, וכולי שמחה והתלהבויות והכל, אני מצלצל לאמא שלי מטלפון ציבורי. אמא, ככה, אין לי קול אפילו. אמא, יש לי הפתעה. רחל עמיחי ז"ל, כמו שאתם יכולים להבין, לא ממש התרגשה מההפתעה. וכל מה שהיה לה להגיד, רק אל תביא שיקסה. תגיד, אתם חושבים שאפשר לנצח אימא עם ציורים? נראה לכם? אבל כמו שאתם מבינים, ההרצאה הזאת היא לא על ציורים, ההרצאה הזאת היא על מילה אחת שכל אדם בתחום האומנות, הציור, העיצוב, הצילום, המצגות, הלוגויים, מה שאתם רק רוצים, בתחום המקצועי שנקרא התחום היצירתי, אתה מהבוקר עד הלילה מקבל לא. עכשיו, כשאני הייתי ילד, אני הייתי משוכנע שלא מגיע עם איזה סימן קריאה ענק, זהו, נחרב, סוף העולם, אין מה לעשות. עכשיו, מה שאני רוצה לספר לכם היום, ופה בעצם אנחנו מתחילים להגיע לכלי שאני מנסה לתת לכם, זה שבחיים, לאורך כל ה-30 שנה האלו שאני עובד, אולי יותר, עוד מגיל יותר צעיר, בעצם הבנתי שבדרך כלל הסימן קריאה הזה הוא בכלל פסיק. זה לא פסיק משהו. בואו נחזור רגע לניו יורקר. אז עזבו רגע, את הפתק הראשון היה פתק סטנדרטי, כולם מקבלים אותו. אבל יום אחד הגיע לא פסיק סליחה. ואם היינו צריכים לדייק את זה יותר, שבוע אחרי זה הגיע לא פסיק keep trying. ואחרי זה לא פסיק holding one ולא פסיק holding two. במילים אחרות, לקח לי 20 שנה כשעשיתי את התואר השני במנהל עסקים, שימו לב, סוף סוף 20 שנה אחרי זה הגשמתי את החלום, מנהל עסקים. להבין שמה שהיה שם זה בעצם סוג של ניהול. בעצם הם הצליחו לייצר אצלי מעבר לדרייב ולרצון שלי, הם הצליחו לייצר את זה עוד יותר, כי הם כל הזמן אמרו לי להרגיש שהנה אוטוטו זה קורה. עוד קצת מאמץ. תאמין שאתה יכול, כי זה אפשרי. ואני יכול להגיד לכם בהקשר הזה, כשחושבים על אנשי מקצוע, גם בתחום שלנו, בדרך כלל, תראו, לקוח לא תמיד אומר לך אתה לא פסיק משהו. לפעמים כן, לפעמים אומר לא, אין לי תקציב. מה זה לא אין לי תקציב, או לא, התקציב שלנו לא מספיק? הוא לא אמר לך שהעבודה לא טובה. הוא לא אמר לך שהוא לא אוהב את הרעיון. הוא אמר לך שיש עניין עם תקציב. או לצורך העניין, לא, אני חושב שלא נספיק לעשות את זה בזמן. שזה בכלל עכשיו שאלה של טיימינג. זה לא, זה שוב, אין לו טענה לעבודה. עכשיו, הבעיה היא שמנכ"לים ומנהלים לא תמיד נותנים לך את כל הסיפור. לפעמים, כי לא נעים להם סתם ככה במסדרון, אומר לך, לא, לא. עכשיו, כל החוכמה שלנו, זה שאנחנו צריכים פעם אחרי פעם, בתחום המקצועי, אני מדגיש בתחום המקצועי, שמחזירים לנו עבודה, החוכמה זה לא להישבר ולהתכנס פנימה ולהגיד יואב אין מה לעשות והם לא רוצים לעבוד, לא, תנסו להבין איפה היה הפסיק, תנסו להבין למה כרגע לא קיבלו אותה. כי בדרך כלל יש סיבות, בדרך כלל גם זה יגרום לכם לעשות את העבודה יותר טוב. אם תתעמקו ותנסו להבין למה החזירו אותה, מה הייתה הבעיה, בדרך כלל תצליחו לעשות עבודה יותר טובה. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה היא שיש כל כך הרבה סוגי לא. גדולים וקטנים וחשובים, ולפעמים זה משהו בעייתי מאוד, לפעמים זה משהו בעייתי קטן, לפעמים סתם לא אוהב את הצבע. לפעמים סתם לא נעים לו ממשהו, לפעמים סתם אפילו, אתם יודעים מה, הוא לא רצה להוציא עכשיו כסף, הוא מעדיף לעשות את זה עוד חודשיים, אז הוא אמר לך לא. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אבל תדעו לכם שבין כל הלואים האלה יש כן אחד. עכשיו, אני לא יודע אם אתם רואים אותו, אבל כאן יש כן אחד. עכשיו, זה לא חוכמה שרואים את הלואים קודם. בדרך כלל הלואים הם הרבה יותר חזקים והם הרבה יותר רועשים והם הרבה יותר קשים. אף אחד לא צועק, קרה! אוקיי, כמה זה עולה לי? אתה לא יכול להוריד? אפשר לעשות את זה?
זה מצחיק, נתתי את ההרצאה הזאת פעם לסוכני הביטוח בבית מלון בים המלח. ואז תמיד מגיע הרגע הזה שאני שואל, עכשיו תגידו, עניין על הלב, כמה מפה באמת ראו את הכן לפני שאני אמרתי? סוכני הביטוח, כאיש אחד, אז תגידו, אתם עושים צחוק, אני מרצה את ההרצאה הזאת בכל העולם. זה, תאמין, אולי לפעמים חלק רואים, כי זה, אגב, זה בגובה עכשיו של גובה העיניים שלכם, יותר קל לכם אפילו לראות, אם זה הבמה, אם היה הפוך, אתם הייתם יושבים מלמעלה, היה לכם יותר קשה. ואז אני שואל, ושתבינו, זה ים המלח, ליד מצדה, של רגע, ויש פה מישהו שלא ראה? אז מישהו בשורה האחרונה הרים את היד, אמרתי, לפחות יש צדיק אחד בסדום. לא רשות. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, בסוף אני מסתכל על כל פעם שמחזירים לנו עבודה, ולרגע שלא יהיה לנו ספק, גם היום, אחרי 30 שנות מקצוע, מחזירים לי עבודות כל יום. אל תחשבו לרגע, זה כמו משחק כדורגל עם לקוחות. מחר מתחיל ב-0-0. זה שיש לך עשית דברים גדולים, זה כלום, זה מתחיל מחר מ-0-0. ואז אני אומר, במילים אחרות, העניין המקצועי הוא כזה שאני מתחיל כל לא שאני מקבל, אני קודם בוא רגע, בוא נשים סימן שאלה, אני אראה מה, אולי אפשר לעשות את זה יותר טוב. ואני אומר, זה מאוד חשוב, כי תזכרו ש, תראו, אני יכול להגיד לכם ברמה המקצועית, כמעט בכל מצב, שלקוח שואל אותנו שאלה, אם תקשיבו טוב לשאלה, היה לי מורה בשם רובן כהן בבצלאל, אני לא אשכח שנה א', הוא לימד אותנו משפט אחד, התשובה בתוך השאלה. כשלקוח שואל, אתה אוהב את הצבע, יש לו בעיה עם הצבע, עכשיו אתה צריך להבין למה. דרך כלל בשאלות אתה כבר שומע את התשובה, אתה שומע מה מטריד באמת, וכל החוכמה זה להקשיב. עכשיו, כדי לא להישאר תיאורטיים, ראינו את זה על ציורים, ואני רוצה לתת לכם, כן, שתי עבודות גדולות שנעשו בשנתיים האחרונות בישראל. הן עבודות שהן הרבה מעבר כבר לפרסום או לעיצוב גרפי, זה עבודות בסדר גודל אחר לחלוטין. אבל שתיהן עברו את אותו תהליך, שקודם כל מה שנקרא, שמענו עם כל לא אפשרי שהיה. אחרי זה, מה שנקרא, לקינוח, שמענו עוד כמה לאים, למה בחיים זה לא יקרה. אגב, כל פעם שאומרים לי משהו שהוא בחיים לא יקרה, אני פותח יומן, קובע לוח זמני. כי זה הדרך שלי להתמודד. בקיצור, ישנה ועידה מאוד מאוד חשובה של אוניברסיטת תל אביב, ועידה ברמה עולמית, שנקראת ועידת הסייבר, ובתחום הסייבר, וקיבלנו יום אחד פנייה, והם אומרים, תשמע, אנחנו רוצים לקדם את הוועידה. אז אני חושב, אתם לא צריכים אותי לקדם ועידה, אוקיי, יש את כל הנתונים, העלונים, סקדג'ואל, וזה, אתם לא צריכים אותי, כל מעצב יעשה לכם את העבודה הזאת כמו שצריך. ואז אמרו, דווקא הפתיעו אותי, אמרו לי, טוב, תראה, אנחנו לא רוצים, יש מי שעושה לנו את החוברת, את העלון, ואת כל מה שצריך, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים עבודת אומנות. אמרו לי, מה זאת אומרת אומנות? שזה כבר התחיל מעניין. זאת אומרת, כבר כשלקוח בא ויושב איתך ובעצם מבקש משהו שהוא קצת אחר ממה שאתה רגיל, אמרתי, מה זאת אומרת עבודת אומנות? זאת אומרת, תראו, אנחנו, לוועידה מגיעים אנשים מאוד בכירים, מאוד חשובים, יהיה את כל השמות וצילומים שלהם וכו', אנחנו רוצים משהו שיאפשר לוועידה לעשות בולטות שהיא יותר גדולה. חזרנו למשרד ועשינו עבודה שחשבנו שהיא מאוד טובה, עשינו סקיצה, הצגנו אותה, מה זה, חבל לכם על הזמן, דממה. פרופסור בן ישראל בחר הראשון לדבר, אמר, תשמע, העבודה הזאת היא מדהימה, אבל היא לא תקרה. איך היא תקרה? לא, אני לא יודע, יש פה גם פרופסור בן ישראל? זה פרופסור בן ישראל אחר. ראש מערכת החלל הישראלית וראש הסייבר של אוניברסיטת תל אביב. ובקיצור, בו, מאותו רגע התחלנו איזה מין תהליך שכל הזמן מסבירים לנו למה לא, ואני עם הצוות מאמינים שאפשר לעשות את זה. עכשיו אני אגיד לכם מה עשינו, אתם מכירים את הסיפור של טרויה? ומי שלא מכיר, אני רק אספר, זה סיפור מההיסטוריה, שבעצם היה מה שנקרא סוס טרויאני, שהגיעו איתו עד לחומה, ואז ביקשו מהאנשים בתוך החומה בעצם לפתוח את השערים, כי בעצם הגיעו סוס, ובעצם מה שהתברר בסוף שבתוך הסוס התחברו הרבה מאוד אנשים, ובעצם ככה בעצם נכבשה בעצם העיר, ובעצם זה היה סיפור מיתולוגי מאוד גדול. עכשיו, אחד הדברים שיש בסייבר, אני בטוח שאתם יודעים, זה כל הסיפור שבעצם הסייבר של היום בעצם יכול להיכנס דרך כל המכשירי טלפון וכל ה... כל בעצם מחשב מכל סוג וכו'. וברוח הזאת עשינו סוג של עבודה. עכשיו אני שם אותה בצד. למה אני שם אותה בצד? כדי שתלמדו להמתין. סיפרתי לכם על הניו יורקר. הציור הראשון התקבל ב-89. הציור הראשון שפורסם שנת 95. שש שנים. שש שנים זה לקח. בין הרגע שהצגנו את העבודה של הסוס, לקח חצי שנה עד שזה קרה. ובמילים אחרות מה שאני מנסה להגיד לכם זה סבלנות. תקשיבו, סבלנות אי אפשר לקנות. אתם יודעים שבפקולטות, בכל הפקולטות, בכל בתי הספר, אני תמיד אומר, לא משנה איזה פקולטה, אני עדיין לומד בפקולטה לסבלנות. תמיד יש עוד סמסטר. זה עולם לא נגמר. אני אבוא אתכם לעבודה אחרת. ישנו ארגון בשם לתת. ארגון לתת זה ארגון שאוסף מזון בדרך כלל בצורה יותר מאומצת לפני החגים. והם רצו לעשות פעולה, ושוב פנו אלינו וביקשו עבודה, שהם קראו לזה במרחב הציבורי, העבודה הזאת שאתם הולכים לראות הייתה בכיכר רבין, הם ביקשו עבודה שתמחיש לכולם מה המשמעות של אלה שאין להם ארוחת חג. מה שעשינו, עשינו מיזם שקראנו לו הארוחה הבלתי מושגת, ובעצם הרמנו שולחן חג ארוך לגמרי, בכיכר רבין, כאשר אף אחד לא יכול להגיע אליו. כלומר, כל מי שעבר בכיכר ראה בעצם ששנו שולחן ארוך, ראיתם גם הארוחה הבלתי מושגת, ובעצם אתה יכולת לתרום, בין אם זה ב-SMS או בכל צורה אחרת, יכולת לתרום כסף, ובעצם הם סיפקו ארוחות לעשרות רבות של אלפי אנשים וכו'. אבל הנה שוב דוגמה, אני רוצה להסביר לכם משהו בהקשר של לאן העולם הולך. פעם, אם היו שואלים אותי לפני המון 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 שנים, אז כנראה שהייתי מצייר את זה. היה לי מגיע רעיון, הייתי אומר, בוא, אני אעשה ציור שבו יש שולחן שאי אפשר להגיע אליו, וכולם רוצים כי זה ארוחה, בעצם ארוחת חג נהדרת. יכול להיות שאם היו שואלים אותי אחרי זה, עוד 10 שנים אחרי זה, כאילו, לא, רגע, בוא, נעשה פוטושופ, אתם יודעים מה זה פוטושופ? ניקח צילום, נחבר אותו, זה. אחד הדברים הגדולים היום, זה שאתה יכול לעשות את זה פיזית. עכשיו, העוצמה הפיזית של דבר כזה, זה אגב ככה זה נראה בלילה, שהוא עוד יותר חגיגי. אגב, היה פסקול, זאת אומרת, מי שהיה שם, היה רמקולים, וברמקולים היה סאונד של ארוחת ערב. זאת אומרת, שמעו שקשוק של מזלגות וכוסות וזה, ואפילו, מה שאתם יודעים, כאילו, כל הזמן אתה ממש כאילו הרגשת שאתה שם. עכשיו, למה הדבר הזה היום, בעולם של היום, הלוא, בסופו של דבר, תראו, הרעיון העיצובי הוא רעיון נורא פשוט. יש שולחן ארוחת חג, שאתה לא יכול להגיע אליו. ההבדל בין ציור או צילום לבין החוויה שרואים אותה פיזית, זה שאתה זוכר אותה כל החיים. זאת אומרת, אם אנחנו עסוקים בלעשות נניח עיצוב או כתיבה, אנחנו רוצים שלעבודה שלנו יהיה אימפקט, שיזכרו אותה, שהיא תהיה אמוציונלית, שהיא תהיה מרגשת. אז אני אומר, הדבר הזה באופן כללי, אני אומר שוב, זה דוגמה, אני נותן לכם את זה היום, כי היום בעצם, כל ההרצאה שלי בעצם להגיד לכם, חבר'ה, אין גבולות, אתם יכולים הכל. אין שום מגבלות לאף אחד. זה לא קשור אגב לכישרון, כי שחילקו את השכל ואת הרעיונות, לא חילקו אותו רק לאלו שלמדו עיצוב. היום הרעיון הכי טוב יכול לבוא מכל אדם ברחוב. ולכל אדם שיש לו סלולר, יש לו מצלמה, והוא יודע לצלם לא פחות טוב מאחרים, ולפעמים הוא נמצא את הזווית היותר מעניין. כולם יכולים ליצור. ההבדל הוא בין אלו שגורמים לדברים לקרות, לבין אלו שנשברים בדרך. כי לא נתנו להם, כי הסבירו להם, כן, אבל עכשיו אני אעשה לכם לכל ההסברים. אבל לא בטוח שעיריית תל אביב תיתן לנו את הכיכר. אבל לא בטוח, עכשיו כמובן מגיעים, תקשיבו, עיריית תל אביב מוכנה לתת את הכיכר, אבל אנשי הביטוח לא מסכימים שהאזור לא יהיה מגודר, כי הם מפחדים, כי לפני איזה חודשיים נפל חמיון. אתם לא מבינים, ככל שאתה מנסה לעשות עבודה שהיא שונה, שהיא חריגה, אתם לא מבינים כמה קשיים מכל מיני סוגים, עוד לא התחלתי לדבר, לא יודע מה זה עולה כל כך הרבה כסף, לא, לעלות שולחן למעלה זה בסדר, זה לא יעלה כסף, זה בחינם. אתם לא מבינים כמה קשיים, ככל שתביאו עבודה שהיא יותר מורכבת, שהיא יותר מיוחדת, שהיא יותר שונה, ככה יש יותר סיכוי שהיא תגלה התנגדויות. אבל אם אתם בתוך הלב, בפנים, פה מאמינים, שהיא חזקה ושהיא שונה ושהיא מסוגלת לעשות את העבודה, אי אפשר לעצור אתכם. תמצאו את הנימוקים, תשכנעו, תהיו יצירתיים לא בלעשות את העבודה, תהיו יצירתיים בלמכור אותה, תהיו יצירתיים בלשכנע אותה, תהיו יצירתיים לזה שיש פה עמודים מסביב שנבנו אך ורק מטעמי ביטוח כדי להרגיע את כולם שהדבר הזה חזק ויציב. זוכר, לפני חצי שנה ראיה את הדבר ההוא, מסוס? מה עשינו? לקחנו חלקי מחשבים וסלולר שכולם נגועים בווירוסים מכל מיני סוגים. ובנינו סוס טרויאני, גובה 6 מטר, שוקל 2 טון, והוא היה בכניסה לוועידה ביום שהיא נפתחה. תודה רבה. אתם רואים אותי שם, ואתם מבינים את הפרופורציות. אין נימוק אחד בעולם שאתם יכולים לחשוב עליו בדרך להפיל את הפרויקט הזה שהוא לא היה בדרך. מי לא יהיה זמן להכין את זה? עד אי אפשר יהיה לנייד את זה. שימו לב לנימוק הבא, זה נימוק מעניין. ראש הממשלה מגיע. מה הבעיה שראש הממשלה יבוא לי? זה ממש בסדר. לא, אם הוא מגיע, צריך בכניסה לעשות אוהל ביטחון. תעשו אוהל ביטחון. אז אין מקום לסוס. אז מה, למה הזמנתם אותנו? אין נימוק אחד שאתם יכולים להעלות על דעתכם שלא... ובסוף כמובן, אחרי הזמן ואחרי הכל, פתאום גם כמובן לא היה תקציב מספיק. ואז ישבנו כל המשרד וקיבלתי אולי את ההחלטה הכי דרמטית בחיים המקצועיים שלי, כי הדבר הזה עלה הרבה מאוד כסף. שאלתי את החבר'ה במשרד, תגידו, אגב, גם זה היה יכול להיות פוטושופ. בפוטושופ לא רע, אבל אתם מבינים שזה לא דומה, זה אגב עדיין שם. רצו את זה לשבוע, זה כבר 2 שם. חורמה, עכשיו גם לא יודעים להזיז את זה. זה לא רק, החורמה זה לא רק להדיע, עכשיו צריכים לחשוב איך להזיז את זה. לא חשוב. בקיצור, בתוך כל הסיפור המצחיק הזה, ובאמת סיפור מצחיק, ישבתי איתה, אמרתי, תקשיבו, אתם רוצים את זה? כן. אנחנו רוצים את זה? כן. חזרתי לאוניברסיטה, אמרתי, יש לי רעיון אחר שלכם. אנחנו נעשה את זה על חשבוננו. אתם תשלמו את הביטוח, את ההובלה, את כל מה שצריך. אנחנו נעשה את זה, וזה שלנו. עכשיו תחשבו, זה פתאום מודל עסקי לגמרי אחר. בדרך כלל שאתה עושה עבודה, היא שייכת ללקוח. העבודה הזאת שייכת לנו. אם מחר מוזיאון ישראל יבקש את העבודה, אנחנו נמצא את הדרך להזיז אותו, הוא יגיע למוזיאון, ידהר למוזיאון. מה שאני מנסה להגיד לכם, שגם הלא הכי קשה, כשבחנו איפה ההזדמנות, לא, ברור, כשאמרנו את זה, חכה, זה עוד כלום, אבל אתה נוגע בנקודה יפה. עכשיו, תראו, יש עולם שהשתגע לגמרי. מה קורה ביום, אגב, חכו, לא התחלנו רגע להביא את הסוס לשם. אוניברסיטה יש, מה שנקרא, את כל ההסברים, למה עכשיו אי אפשר להביא ולא יפתחו לכם את השער, ואין מי שיפתח, ואל תשאלו. לא משנה, הסוס הגיע, נפתחה ועידה, זה מה שקורה באותו יום, זה הטיימס של לונדון, אתם רואים פה את התמונה, כמו הטיימס של לונדון, היו עוד קראו ל-250 עיתונים ורשתות טלוויזיה, אתם רואים CBS. אתם גם פוטוס אוף דה וויק, אתם מבינים שזה נכנס להיות אחד מהצילומים של השבוע. אתם יכולים לראות, נניח, ליצור חיים, וזה מה שיפה היום בעולם, זה האקונומיסט. באותו יום זה נכנס כצילום היום לקרוב ל-250 אתרי אינטרנט, חברות חדשות, עיתונים בעולם, מיפן ועד ברזיל, מאורוגוואי ועד אנגליה, מארצות הברית ועד כמובן ישראל. ברגע מסוים זה עבד לבד. היו שני צלמים, אחד דאגנו להם, ותכף אני אסביר לכם מה קרה, כי זה היה מעניין. מהרגע שהצלם של AP, שהיה בלי קשר בוועידה, הוא לא בא לצלם את זה. ברגע שהצלם של AP העלה את זה לפיד, כל עורך עיתון בעולם יכל לקחת את זה. ברגע שצלם של Getty Images היה, וזה היה בפיד של Getty Images, כל אחד בעולם יכול היה לקחת את זה. והסיבה שכל אחד יכול היה לקחת את זה, כי כולם רוצים סיפורים. והתמונה הזאת מספרת סיפור. עכשיו, שלרגע לא תתבלבלו, מהרגע שזה היה, כולם באוניברסיטה היו אחראים לזה. לא היה אחד שלא היה עכשיו. עכשיו אני אגיד לכם משהו, אני אפילו לא כועס, הכל בסדר. זה באמת, אני יודע, זה חלק מהחיים. תראו, כל מי שיתנגד בדרך יהיה הראשון שיבוא להצטלם כשזה יקרה. וזה בסדר גמור, אני לא כועס עליהם, להפך. אני אומר, איזה באמת נהדר שנתנו לנו את ההזדמנות ליצור רעיון כזה, שנתנו לנו מראש בריף מאוד מעניין, זוכרים? אנחנו רוצים יצירת אומנות, אנחנו לא מחפשים ברושור. אנחנו לא מבקשים אלון, אנחנו מבקשים שתעשו משהו שהוא חריג, הבאנו משהו שהוא חריג. אגב, רוב האנשים, אתם מכירים, כולם רוצים חדשנות. ואז שיש משהו חדשני, אומרים, כן, אבל תראה לנו איפה זה עבד. ככה זה. אז לא צריך להתרגש, עלית על זה בסוף, לא יושב. לא צריך להתרגש מזה, זה חלק מהחיים. צריך לחבק את זה. כשאתה, אני אומר לכם, כשאני נתקל בלא, הדבר הראשון, אני מחבק אותו. אוקיי, בוא נראה, בוא ננסה להבין למה לא. עכשיו אני רוצה שתבין, אם עכשיו היה שולחן ארוך, שבו היינו יושבים 10 אנשים, וצריכים לעשות איזה פרויקט, ובוא נגיד שכל אחד מ10 אנשים יודע בקלי קלות איך עושים את זה. המשמעות של זה שכולם עשו את זה כבר פעם בחיים, ואין בזה שום חדשנות ושום כלום, כי כולם יודעים איך לעשות את זה. אבל בואו נקרא עוד פעם, נלך לסוס הזה. לא היה לנו מושג איך עושים את זה. תגיד, מה, אני בניתי סוסים? מה, אני יודע לעשות פסלים של 2 טון? זאת אומרת, ישבנו שולחן שלם, ואף אחד מאיתנו לא ידע, נראה אם צריכים להביא מהנדסים וקונסטרקטורים ולא משנה מה, אבל זה מתחיל להיות מעניין, כשאתה לא יודע, זה מתחיל להיות מעניין, כשאתה יודע, אז לא חוכמה, עשית את זה פעם שעברה. מה? קנינו, יש מקומות שאתה יכול לקנות מחשבים, מה שנקרא, שנדפקו וכל מיני כאלה. אתה קונה את זה, לא נעים להגיד על פי קילו. יאללה, תביא זה קילו. מה? זה עדיין שם, זה באוניברסיטה כבר 2 שנים, וכן, זה שלנו. הלכנו למי שבונה לנו תפאורות לסרטים, הראינו לו סקיצה מדויקת, שאלנו אותו כמה, אז הראשון, לצורך מה, תנו לחשוב, ומאז לא שמענו אותו בטלפון. אני לא צוחק, אמיתי. השני שהגענו אליו, גם בונה לנו תפאורות, אמר, זה מעניין. עד היום ההצעת מחיר לא הגיעה. השלישי, הסתכל על זה, אין מושג. הוא העביר הצעת מחיר אחרי 10 ימים, ואיתו עושים את זה. תראו, כשאתה צריך להתמודד עם משהו שאתה לא יודע, אני אומר עוד פעם, זה יתרון גדול. זה אומר שזה דורש מכולנו למתוח את הקצוות של היכולות שלנו כדי לעשות משהו שהוא יותר טוב. סתם דוגמה, יש לנו משרד שלנו, יש היום לקוחות בישראל, יש לנו גם משרד בניו יורק, יש לקוחות בניו יורק. הייתי באירוע של שנקר, אתם יודעים, שנקר זה בית ספר לעיצוב. ואז מגיע אליי יהודי, באמת, איש מקסים, אני מעריך בין 70 ל-80, אני חושב 75-6, משהו כזה, יש לו חברת צמר. והוא במשך שנים, זאת אומרת, הוא כבר דור רביעי או חמישי בעצם של החברה, והוא שואל אותי, כאילו, מי אתה? אני אומר, אני גידו, אני אומר, אוקיי, מה, אני לא הסברתי לו מה אני עושה. הוא אומר, תגיד, אני רוצה להכניס קצת עניין לצמר. אני רוצה לעשות את זה קצת יותר יצירתי, כי אני מאמין שצמר זה משהו מאוד מאוד יצירתי, בצבעים וביכולת סריגה ובתוכניות. והייתי שמח לראות פרזנטציה, שתעשו פרזנטציה, נראה מה ולאן. טוב, הלכנו לעבוד, חזרנו אחרי חודש, הגעתי ככה, ואז הוא שואל אותי, יהודי טוב, באמת, אני אוהב את המורה, קוראים לו דיוויד. הוא שואל אותי, תגיד, כמובן באנגלית, הוא יודע קצת עברית, where is your presentation? ואז אני מראה לו שהבאתי דיסק און קי, יודעים מה. אני מסתכל על זה, חצי צוחק. עכשיו, יודעים, זה בניו יורק, חצי מהעובדים הם מברוקלין בכלל, מסתכל על זה ואומר לכולם, his presentation is on that schmitchik. אין לי מושג מה זה שמיצ'יק, אבל הבנתי את הכיוון. ואז אנחנו נכנסים לחדר ישיבות, והוא אומר לי, נו, אפשר לראות את הפרזנטיישן עם השמיצ'יק? אז אמרתי לו, if you have a computer around your schmatis. ובאותו רגע היינו חברים. אז אתה גם לא יודע מאיפה יום אחד תצטרך יידיש. לא שאני יודע הרבה יידיש. אני יודע קצת, שמטס אני יודע, כי מהבית אני יודע, שמיצ'יק עד היום אני לא יודע מה זה אומר. אבל באופן כללי, כל מילה שאתה תוסיפו לו שני יהודים זה נהיה לו יידיש. אתם יודעים, שוילב, שמיצ'יק, זה לצורן שייקף, יש לך איזה שייקף להראות, זה כאילו הסתדר. אני רוצה לסיים, אני אומר, שוב, ההרצאה הזאת היא על דבר אחד. איך לחבק כל לא מקצועי שאתם מקבלים. תקשיבו, ההזדמנויות זה לא במקומות שאתם מקבלים כן. ההזדמנויות לעשות דברים גדולים ומיוחדים, כולל אגב הכנס הזה שאין לי מושג כמה איפה הוא. איפה הוא? כמה קשיים היו לך להרים את הכנס הזה? הוא עושה לי עם היד ככה. וכמו שאומרים, הוא קיבל לא מעט לא עם הדרך. חלק מהחיים. כולם אגב גדול, תקשיבו, כולם ענקיים ולהסביר לך למה לא. למה לא? אני רוצה לסיים עם עוד ציור. הציור הזה לא נקנה על ידי הניו יורקר. הציור הזה צויר בשנת 89 גם. זה ציור שאני אוהב אותו, אולי אחד הציורים שאני הכי אוהב בחיים. כי הוא ציור שמספר את הסיפור של החיים שלי, ואני מאמין שאתם גם תבינו למה. זה הציור הזה, שבעצם אומר, אתה מצייר את ההר שאתה מטפס עליו. גובה ההר וכמה הוא גבוה תלוי בך. ואני אומר לכם, זה לא קשור לדתיים ולא לדתיים, ואפילו לא קשור למוכשרים ולא מוכשרים. כולנו מוכשרים, וכולנו יצירתיים, וכל אחד יכול לעשות דברים גדולים אם הוא מאמין, והוא נלחם על מה שהוא מאמין. זאת ההזדמנות להגיד לכם תודה רבה.
תודה רבה באמת על ההרצאה המדהימה. שבו עוד 10 שניות במקום, 10 שניות ואתם יכולים לקום. גם אתה